אוקיי, טוב, אז כהרגלי, אני תמיד מנסה לקשור את מה שאנחנו מדברים עליו למודל. אנחנו מדברים כרגע על דברים שקשורים לנושא, לבחירת הנושא, וכמובן זה קשור לקהל, ובאופן כללי בעצם למה שאני קורא לו אסטרטגיית התוכן. איך אנחנו בונים את התוכן של הספר שלנו, ממה זה בא בכלל, וזה כמובן מתקשר ל... פעולה עצמה של הכתיבה, כי אנחנו מדברים פה על הכתיבה ועל תוכנית הכתיבה. אז בעצם אנחנו מחפשים בנושא, ודיברנו על זה כבר, אני רק חוזר על זה, אבל כשאנחנו שואלים בעצם על מה אנחנו נכתוב, על מה יהיה הספר, אז אני טוען שזה חיתוך של האלמנטים האלה, של הקהל שלי ושל מודל הידע שלי. מזה יוצא הנושא, זה מופיע בעצם גם במודל החללית עצמו, אבל אם אנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, הקהל, מה שאני, מעניין אותי ספציפית בקהל לצורך התכנון של הספר, זה הנושא של הצרכים שלו והבעיות שלו שאני מתכוון לתת להם מענה, או יכול לתת, בוא נאמר שלצורך החיתוך אני חושב על כל מה שזה צורך או בעיה של הקהל שאני בכלל יכול לתת לו מענה או עשוי לתת לו מענה בהמשך. אם אני ארצה עוד לבדוק משהו, לחקור משהו. אחר כך יש את הנושא של מודל הידע שלי, שמתוכו אני מוציא בעצם את המענה, או את הפתרון לבעיות. עכשיו תשימו לב פה, אני דיברתי על זה במודל הידע, ואני רוצה עוד פעם להחזיר את זה. כשאני מדבר על מודל הידע שלנו, זה לא רק הדבר שאולי למדנו, זה לא רק הידע האקדמי, זה יכול להיות זה שאני יודע לעשות מקרמה, זה יכול להיות זה שאני יודע לנהוג כמו נהג שודים, אני לא יודע, לפי העניין, מה שאני מביא משם, שהוא ייחודי אולי לי, בכל מקרה השילוב הוא ייחודי לי, ושיכול להיות רלוונטי לצורך העניין. אז אולי זה העובדה שאני מביא איתי את ההתנסות האישית שלי, אולי זה שאני מביא איתי איזשהו ידע ספציפי שאספתי. יש, באופן כללי, אם מסתכלים על התפתחות של דברים בעולם, פריצות דרך אמיתיות בדרך כלל מושגות לא מתוך תחום הידע. אני לא אגיד שאף פעם, כי זה לא שאף פעם, אבל הרבה מאוד פריצות דרך מושגות בעצם כשאנשים מתחילים לערבב תחומי ידע, כשאנשים לוקחים משהו מתחום אחד ומעבירים אותו לתחום אחר. כי אם אנחנו מסתכלים על אנשים שעוסקים במשהו, וזה כרגע לא משנה אם אנחנו מדברים על אינסטלטורים או על רופאי משפחה או על אנשים שמוכרים בגדים, כמעט כולם עושים מה שכולם עושים. אם אנחנו נכנסים לחנויות בגדים, ואפשר לראות את זה הכי טוב, או נעליים, לא משנה, כשהולכים בקניונים והכל, כמעט אי אפשר להבדיל ביניהם. אותה צורה של תצוגה, אותה צורה של תאורה, אותם צבעים, אותו מודל של אנשי מכירות סלש שירות, אותו דרך הם עוקבים אחריה, מכירות ומתגמלים את האנשים שלהם, כן או לא, הם ממש כולם אותו דבר. עכשיו, במצב כזה ברור שלאף אחד אין שום יתרון תחרותי מיוחד על האחרים. הוא לא נותן משהו שלאחרים אין. אם אני עכשיו רוצה להכניס איזושהי פריצת דרך לעולם הבגדים, אני צריך לעשות כנראה משהו אחר. אני צריך להביא איזשהו משהו מעניין יותר. עכשיו, זה לא שבשנייה הזאת יש לי איזה רעיון או דוגמה טובה לתת לכם, אבל אני סתם בכוונה אנסה להתפרע, ונניח שאני רוצה להביא לתחום הבגדים משהו מתחום המסעדות. אז מה יש, איך מוכרים במסעדות? איך פונים ללקוחות במסעדות? מה עושים במסעדות שאני יכול אולי להעתיק אותו לתחום הבגדים ושיהווה שם פריצת דרך. עכשיו, כמו שאני אומר, אני סתם מתפרע, אבל יש את העניין של ארוחת טעימות, אז אולי אני יכול לתת ללקוחות להתנסות בכל מיני סוגים של בגדים או דברים. יש את העניין של ה-happy hour, אז אולי אני אכניס את העניין של שעה ביום שבה זה סקשן מסוים זה מוזל, או אפילו משהו אחד בחינם, כמו אנחנו משחקים. אני יכול לקחת כל מיני דברים שיהיו די חדשניים ויוצאי דופן יחסית למה שכולם עושים, אם אני אביא את זה מתחום אחר. אנחנו רוצים מבחינות מסוימות לעשות אותו דבר בספר שלנו. אנחנו רוצים שהספר שלנו יהיה ייחודי, אנחנו רוצים שיהיה בו עניין של מקוריות, אם זה מסוגל כמובן לתת ערך לקהל, לא סתם בשביל להיות אחר. ואחת הדרכים לעשות את זה היא לחשוב על כל מה שיש בנו, כל מה שאנחנו יודעים לעשות, כל מודל הידע שלנו הרחב, הדברים שאספנו משכחים, ולחשוב איך אני יכול להשתמש בזה כדי לפתור את הצרכים, את הבעיות של הקהל שלי. וזה המודל ידע בהקשר הרחב שלו בחיתוך הזה. אחר כך יש את העניין של הפרסונה, שאני רוצה להציג, והסיפור שלי, ואיך אני, שוב, משתמש בהם גם כדי לייצר אוטוריטה, גם כדי לייצר אמון, גם כדי לתקשר עם הקהל, גם כדי להעביר את המסרים שלי ולחדד אותם. כל הדברים האלה ביחד, כשאני משלב אותם ומנסה לחשוב מה, איפה הכל מתחבר, זה נותן לי בעצם את הטווח של הנושאים של הדברים שסביר להניח שכדאי לי לכתוב עליהם בספר. עכשיו, כמובן צריך לנפות, וצריך להתמקד, וזה דברים שאנחנו כבר עשינו, אבל זה בעצם הקונספט, מפה אנחנו יצאנו לדברים, ואם אתם מרגישים איפשהו שאתם תוך כדי התוכנית של הכתיבה של הספר, קצת מתבלבלים, קצת מתברברים, קצת הולכים לאיבוד, כדאי לחזור איפשהו לצורת חשיבה הבסיסית הזאת, ולנסות להיזכר מה בעצם רצינו לעשות, מי הקהל שלנו ועל איזה בעיות אנחנו מדברים, מה מתוך מודל הידע שלנו אנחנו לוקחים לעניין הזה, איזה פרסונה אנחנו מתכוונים להציג, דרך איזה סיפור אנחנו עושים את זה, זה יעזור לנו להתחבר חזרה. כשאנחנו מדברים על הקהל ועל הצרכים, אז היה לנו את הדף הזה של אפיון הקהל, מה אנחנו רוצים לכתוב את הספר סביבו, ואמרנו שזה כדאי שזה יהיה בעיה, ומשהו מחפש לו פתרון פעיל ושיש לו אפשרות לשלם וכו'. כל הדברים האלה כבר דיברנו. גם כשדיברנו על פתרונות, הזכרנו את כל זה, אני רק עובר על זה בזריזות, זה משהו שפותר את הבעיה, זה משהו שקל ליישום, זה משהו שהמתחרים לא נותנים מענה טוב באותה מידה, ושיש לנו איזושהי חדשנות וייחוד, ואם אפשר, עוד פעם, אם אני יכול לייצר ייחוד בצורה שמקשה על אחרים לחכות אותו. זאת אומרת, שיש לנו איזשהו יתרון שהוא מבוסס על משהו שלאחרים, קשה לחכות אותו. וזה משאיר לנו יתרון לאורך זמן. כמובן, הפרסונה, מה
מתאים?
כן.
כשאתה מדבר על היתרון, אתה מדבר על השיטה, על הדרך שלנו, או על הספר שהוא ספר מיוחד?
זה יכול להיות כל זה וכל, זה יכול להיות הכל. אני בכוונה לא מגביל את זה. זה יכול להיות שהיתרון שלי זה שלצורך העניין, יש לי כישרון אומנותי, ואז אני אשלב את הספר שלי בצורה עיצובית מסוימת, שייתן לו משהו שאין לאחרים. זה יכול להיות זה שיש לי, וזה הספר לצורך העניין, זה יכול להיות באותה מידה שיש לי איזושהי יכולת התנסחות מסוימת, או שאני יודע להביע דברים בצורה מסוימת, שייתן לי יתרון בקטע הזה. אבל בגדול אני מדבר יותר על היתרון של השיטה באמת, של של מה אני עושה, איזה שילוב אני מייצר פה בעצם, שהוא היוצא דופן. ושוב, אם אני משתדל תמיד לקחת את הדוגמאות שאתם מכירים, אז אני משתמש הרבה בדוגמאות שלי, התוכנית יוצאים לאור משלבת בין השאר את הידע שלי בשיווק ובתפיסות של שיווק ועסק, ומחברת אותם עם כל הנושא של הכתיבה. עכשיו, אני לא אגיד שאין אנשים אחרים שעושים את זה, או שמסוגלים לעשות את זה, אבל עובדתית, נכון לכרגע, אין אף אחד שמסוגל לשלב את כל האלמנטים הספציפיים שאני הכנסתי פה ולתת את זה. אפשר לעשות אותו דבר במצבים של שיטות. תמי שכטר מהקבוצה של שנה שעברה, שפיתחה שיטה שנקראת סינגו, שזה סוג של אימון בעזרת שירים ומוזיקה, אימון היא למדה בעיקה, באותו מקום שאני למדתי. הנושא של טיפול או או איזה שהם סוגים של טיפול בעזרת מוזיקה, בעזרת שירים, קיים בעולם בצורות אלו אחרות כבר קודם. אני לא מומחה בזה, אבל אני יודע שזה ישנו. בכל זאת יש לה פה איזשהו ייחוד בשילוב של הדברים, ובעובדה שזה ספציפית לאימון, ובכך שהיא הראשונה שעושה את זה בארץ בעברית, ושכותבת על זה, זה יוצר משהו שיושב חזק מאוד על האהבה שלה למוזיקה, ולשירים, משהו שהיא עוסקת בכל החיים שלה. את זה קשה לחכות, וזה קשה להתחרות, גם מישהו שילמד את מה שהיא עושה, יתקשה בעצם לעשות את מה שהיא יודעת לעשות. אז כמו דיברנו, הפרסונה והסיפור, מה זה מתאים לי ומה זה מתאים לקהל, עוד פעם, מה הכי יתאים כשאני מדבר עם הקהל שלי, מה הכי יעורר אצלהם הזדהות וחיבור, מה יניע אותם לפעולה, ואיזה תבניות סיפוריות מתאימות לפרסונה כזאת, מה יחזק את הפרסונה הזאת, מה ישפיע על הקהל בצורה הזאת יותר. כל הדברים האלה זה דברים שאני רוצה להביא בחשבון בזמן שאני... בזמן שאני עובד על על הספר, על תוכנית הכתיבה שלי, והדברים האלה הם יבואו לידי ביטוי במה שאני עושה. גם השאלה של הסיפור האישי שלי, או סיפורים אחרים שאני רוצה להשתמש, מה יתאים. ואז מכל זה אנחנו גוזרים את הספר. אוקיי? הספר הזה עוסק במשהו. עכשיו, לכם יש מושג בגדול במה עוסק הספר, כי את החשיבה הבסיסית אתם עשיתם. קשה לי להניח שמישהו מכם יעשה איזשהו שינוי דרמטי, אפילו לצורך העניין עומרי שבא עם הקונספט של תזונת פלאו באופן כללי וכל היתרונות של השינוי שהוא עבר, הוא בעצם השינוי לכיוון של אני אתמקד, אני מבין שאני צריך להתמקד, אז אני אתמקד, והוא בחר להתמקד כרגע בנושא של דיאטה. אבל הוא לא עבר לדבר על תזונה אחרת לגמרי. באותו דבר אני מניח שכולכם לא תעברו איזשהו שינוי דרמטי בשאלה של נושא הספר, אבל זה אמור לעזור למקד, זה אמור לעזור להתחבר, ואת זה עשינו עד עכשיו. ודיברנו קצת, לא דיברנו המון על הנושא של השם של הספר, אמרנו כרגע זה לצורך העניין יכול להיות שם זמני, ופה אני רק רוצה שוב להזכיר משהו, בספרים מהסוג הזה, בדרך כלל יש אפשרות לתת לספר את הכותרת הראשית וכותרת משנה. וזה יתרון גדול מפני שהכותרת משנה בעצם עוזרת לנו להבהיר לאנשים על מה הספר. וזה זה משהו שכדאי להשתמש בו, וכדאי להגדיר אותו, וכותרת המשנה לא חייבת להיות קצרה, תראו, אני אנסה רגע, לא, בעצם אני אעשה את זה אולי אחר כך, אבל אחד הספרים שנכתבו בקבוצה הקודמת של בתיה בנדל, הוא ספר שיש לו כותרת ראשית של 4 מילים, ואחר כך כותרת משנה של 2 משפטים לא קצרים בכלל, וזה בסדר, כי זה מעביר את המסר, וזה לא בעיה. הכותרת הראשית היא זאת שתופסת את העין, תופסת את העניין. הכותרת משנה היא הרבה פעמים זאת שמרחיבה, מסבירה בעצם במה מדובר, ועוזרת להכניס פנימה את הקהל. בשלב הזה השם של הספר לא חייב להיות סגור, ואם אני אגיד לכם מההתנסות שלי, גם של עצמי וגם של חברי הקבוצה הקודמת ושל אנשים אחרים שעבדתי איתם, למרות שאתם הרבה פעמים מגיעים עם שם של ספר כבר בראש, תהיו פתוחים לעובדה שזה ישתנה משך הזמן, ואנחנו גם נעסוק בזה קצת בקבוצה, אנחנו נשחק קצת עם השמות, עם הרעיונות, ונעזור אחד לשני קצת לחדד ולדייק דברים. אז עכשיו אני רוצה לדבר בעצם על המבנה. כשאנחנו בונים את תוכנית הכתיבה, אני דיברתי על זה כשהצגתי את התוכנית, את הקובץ הזה, את הצורה שאנחנו בונים את התוכנית, אבל אני רוצה להרחיב על זה. אנחנו רוצים לקיים לקורא את ההבטחה שהבטחנו לו, אנחנו בעצם בכותרת מבטיחים לו משהו, אנחנו מציעים לו משהו, אנחנו אומרים לו, אם תיכנס לספר שלנו, תקרא אותו, תקבל מזה משהו. אז קודם כל, מה אני צריך שיהיה בתוכן כדי לתת את המענה, את התשובה, את המימוש של ההבטחה שהבטחתי. בקטע הזה כדאי להביא בחשבון לאיזה קורא אני כותב, ועד כמה הוא מסוגל להתמודד עם מה שאני רוצה להגיד לו. האם יש לו איזשהו ידע מוקדם בנושא, או שאין לו כלום, האם אני צריך להיכנס קצת לתיאוריה שמסביב לזה, או שאין צורך, כל הדברים האלה הם תלויים מאוד ספציפי בשאלה למי אני כותב ומה. אחר כך השאלה גם של הפירוט שאני נכנס אליו או לא. אני כותב ממש את המדריך המפורט איך לעשות מה, או שאני מתאר עכשיו באופן כללי את האפשרויות, את השיטות, את הכיוונים, ומפנה לדברים אחרים. באיזה סדר אני עושה את זה? עכשיו, אחד הדברים המעניינים פה זה שהסדר הזה צריך לשרת את הספר, אבל אני מזכיר לכם שאנחנו רוצים שהספר ישרת גם אותנו. איזה סדר של כתיבה ישרת את האוטוריטה שלי? איזה סדר של כתיבה ישרת אולי את המסר שאני רוצה להכניס לספר? הזכרתי לכם שדיברתי על העניין של ספר שהוא בעצם מכתב מחירה גדול, שזה משהו שאני עשיתי, אז הסדר שם נקבע במידה רבה על פי הצורך שלי לעקוב אחרי רצף של מחילה, של לייצר את הרצף הזה. אני לא חושב שהקורא נפגע מזה, כי שילמתי את זה בצורה נכונה, אבל בעיקרון אני לא ניסיתי לחשוב באותו רגע דווקא על איך הידע יעבור לקורא בצורה הכי טובה, אלא איך הידע הזה יבנה אצל הקורא בצורה הכי טובה את ההבנה שהאפליקציות סמארטפון שאני מנסה למכור הם כלי מעולה עבורו ושהוא רוצה אותם ושהן יכולות לפתור לה הרבה בעיות ושאפשר להשיג אותם אצלי. אז להביא בחשבון גם את העסק הזה. אל תשכחו שלספר יש מטרה גם עבורנו, לא רק עבור הקורא. העניין של גודל, כמה פרקים, כמה נפח בכלל, דיברנו על זה, לא כדאי שזה יהיה גדול מדי ולא קטן מדי, כמה יהיה כתוב בפרקים ואיך הם מתחברים, והאם אני באמת משיג את האפקט הזה של הגריסלייד, של העובדה שהקורא מתחיל לקרוא, ובעצם לא יכול יותר לעצור את עצמו עד שהוא מגיע לסוף. אני הייתי רוצה להשיג את זה אם אני רק יכול. אז זה כל השיקולים האלה שנכנסים בהתחלה. ופה יש כמה גישות. יש את העניין של פשוט סדר כרונולוגי, וזה מתאים בעיקר כשאני מספר סיפור, כשאני מתאר את ההתפתחות של השיטה שלי או של הפתרון שלי, או אם אני מתאר למשל התפתחות כרונולוגית של הקהל שלי, ושל איך הוא מתקדם. התפרסם פעם ספר, אני כבר לא זוכר מתי, זה די מזמן, קראו לו מעברים נדמה לי, והוא דיבר על המאפיינים הכלליים של אנשים בקבוצות גיל מסוימות, כאילו איך אנשים בני 20, אנשים בני 30, אנשים בני 40, אנשים בני 50, אנשים בשנות ה-60 שלהם, והוא דיבר על כל קבוצה כזאת. אז שם הספר באמת נעשה בסדר כרונולוגי. אם אני כותב על את הסיפור האישי שלי, גם שם הסדר הכרונולוגי עשוי להתאים, אבל לא בהכרח. כי תזכרו, המטרה בדרך כלל היא לא לכתוב את האוטוביוגרפיה, המטרה היא הרבה פעמים למשוך את הקורא. אז נשאלת השאלה, האם דווקא רצף, אני אחדד את עצמי קצת, כשאני רוצה שהקורא יזדהה עם מה שאני עברתי ויבין שמה שאני עברתי משמעו שיש לי מה לתת לו, זה לא בהכרח אומר שהקורא צריך לעבור את אותו תהליך כדי להפיק את הערך של מה שאני יכול לתת לו. אז אני לא רוצה שהקורא יבין מהצורה שאני כותב את זה, שאם הוא לא עבר סבל ובעיות ואת כל הדברים שאני נאלצתי לעבור, אז הספר שלי, הפתרון שלי לא יעזור לו. אני הרבה פעמים רוצה לחסוך לו את הדברים האלה, אז לא בהכרח תמיד צריך לתאר את הכל כרונולוגי. זה לפי העניין ולפי הפורמט שאני רוצה לכתוב. אני יכול לייצר דברים שהם יותר ברמה של קטגוריה, של רשימה, של קבוצות. אני, למשל בספר של עומרי, זה אולי עשוי להיות קצת יותר מתאים הדבר הזה. לבנות את, לא יודע מה, לפי קבוצות מזון, או לפי סוגים של אנשים, או אני פשוט לא מבין מספיק את הנושא שלו בשביל לחשוב איך זה יהיה, אבל אני די בטוח ששם אין עניין של כרונולוגיה. אני יכול להגדיר את השיטה צעד צעד, תעשה אחת, אחר כך תעשה שתיים, אחר כך תעשה שלוש וחצי, אם זה מה שייתן לקורא את הדרך, זה מתאים למדריכים שונים. אני יכול לעשות את זה לפי המבנה של מודל הידע שלי. בעצם ללכת על חלקים השונים של מודל הידע ולהגדיר כל חלק בספר שיהיה מתאים וידבר על החלק המתאים במודל הידע, ואיכשהו יתחבר הכל ביניהם, אם זה מתאים. מי שמוכשר יכול אולי גם ללכת על כיוון של סיפור יותר. אני לא חושב שזה הכיוון האידיאלי עבורנו, אבל אפשר לעשות את זה. ממש שבפעם הקודמת דיברתי על הספרים שנכתבו כסיפורת, אבל מתוך איזושהי מטרה, ואמרתי שלדעתי הם בדרך כלל ספרים לא כל כך טובים. יש את העניין של זרם התודעה, אני לא חושב שיש לנו בכיתה, בקבוצה הזאת, מישהו שזה מתאים לו, אבל זה מתאים לפעמים למתקשרים ולכל מיני אנשים שאני באמת לא מתכוון להעליב אף אחד כרגע שאני קורא לזה רוחניקים, פשוט כאיזשהו אזכור לקבוצה שהיא יותר חופשייה, נגיד, מהצורך ברציונליזציה וסדר. וכמו שאמרתי, יש את העניין של המכתב המכירה שאני השתמשתי בו. עכשיו, מאוד מאוד מקובל וטוב לעשות הרבה פעמים, זה העניין הזה של שלישיות. אוקיי? כל דבר בצהל מתחלק לשלושה חלקים. באופן כללי, המון דברים בחיים מתחלקים לשלושה חלקים, לא יודע למה, אבל זה עובד. אז זה יכול להיות הנושא של העבר ובעתיד, תוצאות, סיבות, פתרונות, תיאוריה, אסטרטגיה והביצוע, מה לעשות, איך לעשות ומה הטעויות הנפוצות של אנשים, או לחילופין מה לעשות, איך לעשות ודוגמאות לעשות את זה, למה לעשות בכלל, מה לעשות ואיך. יכול להיות הרבה מאוד וריאציות כאלה, למשל הספר שלי של קואצ'ינג ניהולי מהיר, הוא נותן למעשה את האסטרטגיה, את הכלים ואיך לממש אותם. זה בעצם שלושת החלקים, לפי העניין. אז בעצם פה דיברנו על אופס, רק רגע, קפץ לי הפאורפוינט שלי, השתגע לי, רק רגע. משום מה, הוא החליט להתאבד. נפעיל אותו מחדש. הייתי בנושא של גישה. שנייה, אני כבר אשתף אתכם שוב עם המסך שלי. אוקיי, אז בעצם זה כבר ראינו את התוצר של השקף הזה, כבר ראינו בעצם כשדיברנו על תוכנית הכתיבה, שהיא בעצם מכילה את השאלה של בכל פרק, מה התועלת או התועלות שאני מתכוון שיצאו לקורא מזה, והקונספט שם הוא, בגדול, אם אני לא יכול להגדיר מה התועלת לקורא מהפרק הזה, יכול להיות שלא צריך להיות פרק כזה. אני די חזק בעניין הזה, מפני שאני, כמו שאמרתי, האתגר שלנו הוא לשמור שהם יקראו, לשמור אותם מעוניינים, לשמור אותם מתלהבים מהספר. אנחנו לא רוצים לשרמם אותם, ואנחנו לא רוצים להבריח אותם. אם הוא מתחיל לקרוא משהו, אז ככל שהוא יקרא יותר מהספר, אז אנחנו צוברים אצלו קרדיט, ואז אם יש שם איזשהו קטע או פרק שפחות אומר לו משהו, פחות מתחבר אליו, אז אולי הוא בכל זאת יישאר איתנו, כי כבר צברנו מספיק קרדיט בשביל שהוא ימשיך איתנו. אבל אנחנו לא רוצים להגיע בכלל להעמיד את הקורא שלנו בדילמה הזאת. אנחנו רוצים שהוא ירצה ויוהב ויתלהב לקרוא את כל מה שאנחנו יודעים להציע לו בספר, בלי הפסקה. אז מה התועלת שאני הולך לתת לו בו? ואיזה נושאים אני צריך להציג כדי לממש את התועלות האלה? ואז בעצם זה נותן לי את רשימת הנושאים שאני צריך לחסות. הנושא של השאלה המובילה, זה לא חיוני, אבל זה דרך נוחה לחשוב על איך אני מממש את התועלת של הספר הזה. מה בעצם השאלה שאם אני אענה עליה בפרק, אז הקורא שלי יקבל את התועלת שהתכוונתי לתת לו. זה לא תמיד שאלה, אבל זה דרך טובה לחשוב על זה. אחר כך, איך אני מחבר את זה, שזה יעשה שכל, ובאיזה סדר אני אסדר את זה. ואז בעצם, אחרי שדיברנו על כל זה, זה בעצם הקטע שבו שלחתי אתכם להכין את תוכנית הכתיבה. אז עכשיו אני רוצה רגע להראות לכם תוצר, לפני שנלך לחלק הזה של הכתיבה, אני רוצה להראות לכם תוצר מאוד מאוד יפה בעיניי. וזה של גלית, ואני צריך עכשיו שתגידו לי אם אתם מסוגלות בכלל לקרוא את זה, או שזה קטן מדי.
זה קטן מאוד.
קטן מאוד, אוקיי, אני אנסה להגדיל. יכול להיות שלא נראה את הכל כל הזמן. מה קורה? עכשיו, רואה לא תפסיק לפעול לי. הייתי אומר שמשהו מאתגר את המחשב שלי כרגע. שנייה. אוקיי, בואו נדיל את זה. עכשיו יותר טוב, בחירת הקריאה?
כן.
אוקיי, אז זאת תוכנית הכתיבה שגלית שלחה לי, ובעיניי עבודה מאוד מאוד יפה היא עשתה פה. אז אני שאלתי אותה אם היא תעלה את זה אולי בפייסבוק כדוגמה, וגם דוגרי, ולא הסתרתי את זה ממנה, אני הייתי שמח לעורר קנאת סופרים קצת, חיובי, כי אני חושב שזה יופי של עבודה, והיא הסכימה, רק היא עוד לא הגיעה לעשות את זה, אז בגלל זה אני מרשה לעצמי בכל זאת להציג את זה, היא בעיקרון הסכימה להעלות את זה, אז ככה. בעצם מה שגלית הכניסה פה, אני לא יודע באיזה סדר היא עבדה בדיוק, כי אני קיבלתי את זה כבר שלם, אבל כמו שאתם יכולים לראות, זה שיש לה פה את התפיסה של החלוקה לשלבים, מה עושה בעצם כל חלק. אז אצלה זה סוג של התהליך, אני חושב. אני חושב שזה תואם בערך את התהליך שלה. קודם כל, ההבנה של המצב, אחר כך מה צריכים להיות השלבים של התהליך הפנימי, מה עושים בהסתכלות רחבה יותר על החיים, שזה חלק מהעבודה, ואחר כך איך אנחנו מחברים את הכל ביחד, ויש לנו חיים חדשים, הוויה חדשה, אוקיי, וכו'. ובעצם גלית לך פה את המבנה של תוכנית הכתיבה, אני אעלה את זה קצת, ותסתכלו מה עשתה פה, אוקיי, הקדמה, למי מיועד הספר, למה חשוב כדאי לקרוא את הספר, כמה זמן השקעתי כדי לפתח את הדברים האלה, ואיך להשתמש בספר, שזה בעצם שילוב, מבחינת מה שהיא החליטה להכניס לפה, זה שילוב של מה שאני קורא לזה הקדמה ומבוא במידה מסוימת, שזה בסדר גמור, אוקיי? כי תמיד אפשר להרבה את הדברים האלה. יש את החלק אבל של מה בא לפני הספר, ההקדמה, והמבוא מבחינתי זה הקטע של איך להשתמש בספר פה, זה בעצם, זה הכניסה לתוך הספר, איך צריך להיכנס. עכשיו תשימו לב, מה התועלת לקוראת במקרה הזה? יש תקווה. אני מציעה לך תקווה. מי אני, מה הפרסונה, מורת דרך, מומחית, מה ייצר את ההזדהות הרגשית? אז יש פה נקודה מעניינת, שהיא החליטה פה על איזשהו סיפור פרידה מחניכות שלה, אני לא בטוח לגמרי למה מתכוונת, אני חושב שזה כשהיא הייתה מדריכה בבני עקיבא או משהו כזה, שזה דרך, אגב, למרות שגלית לא חשבה על זה פה, זה גם קצת עוזר לאוטוריטה. למרות שזה כאילו לא העניין, אבל זה פוזיציה של אוטוריטה, זה תיאור מצב שהיא הייתה אוטוריטה. אחר כך הנושא של ביסוס האוטוריטה, אז בעצם זה הסיפור שלה בקצרה, שמסביר איך בעצם היא הגיעה לעניין, איך היא בנתה את זה, ולכן למה היא כבר מומחית בנושא באוטוריטה. ועכשיו, בעצם, איך היא מתכוונת לחבר את זה לפרק הבא, אז תשימו לב שיש לנו פה בעצם הזמנה. הכניסה לספר היא כניסה לעצמך, ובפרק הבא אני ארחיב לך את העניין הזה. אז יש פה איזושהי הבטחה למשהו בפרק הבא. עכשיו, זה לא ניסוח שיווקי, זה לא ניסוח דרמטי, יכול להיות שגלי תרצה אחר כך לנסח את זה קצת אחרת, אבל זה בסדר, זה מכיל לתפחות האלמנט הבסיסי שאומר לקורא למה להמשיך. ומה שעוד חשוב באמת, זה שגלי גם שמה תאריך היעד, ואני מקווה שהיא אכן עומד בהם, עוד לא הגעתי לבדוק את זה, אבל אני אבדוק איתה. אחר כך יש פה את העניין של המבוא. Okay, אז זה בעצם איך את נראית. שוב, אני מזכיר לכם, אני רגע אולי אנסה לנעול את ה... אה לא, זה בעצם אותו דף, רק הגדלתי את זה, לא יעזור לי. איך... אה, זה כן בדף אחר, רגע. נחפוך את השורה הזאת לקוטנית חוזרת. אוקיי, עכשיו אני רואה את זה כאן. אז מה השאלות המובילות שאם אני אעלה אליהן, הקוראת שלי תקבל את הערך. אז יש פה רשימה של שאלות שהן רלוונטיות. מה התועלת? זה נותן לך הזדהות, זה נותן לך אמפתיה, זה נותן לך להבין איפה את נמצאת. איזה פרסונה אני מציעה כאן? במקרה הזה אחות. שימו לב לשינוי, היא לא חייבת להיות אותה פרסונה כל הזמן. אפשר לשנות את זה. אחר כך הזדהות רגשית שוב, גלית משתמש בסיפור שלה. עכשיו, לגלית יש את הסיפור שזה מתאים מאוד להזדהות הרגשית, זה לא חייב להיות הסיפור שלה, זה יכול להיות סיפור אחר, זה יכול להיות אפילו תיאור מצב שהקורא מזדהה איתו. זה מזכיר לי, לפני שנים קראתי, ספר של יגאל ידין על החפירות שהם עשו במצדה ובמערות שם, במערות קומראן, אני כבר לא זוכר באיזה משניהם זה היה, והוא מתאר איך הם מצאו סכין שהשחיזו אותה כל כך הרבה פעמים, שהיא כבר לא הייתה ישרה, אלא היא בעצם קיבלה איזשהו כיעור, כי בדרך כלל לא משחיזים את הקצה, באותה אפקטיביות שמשחיזים את אמצע הלהב, ואז שם יורד יותר חומר, ובסוף מקבלים שם איזשהו כיעור שזה. והוא דיבר על זה, איך הם כולם ראו את זה, וחייכו כשהם חשבו כל אחד על המטבח הפרטי שלו, על הסכינה אחת במטבח שהיא באמת חדה, וזה סוג של התחברות רגשית שהייתה לאנשים באותו רגע עם המציאות, כי הם ראו משהו שעוזר להם להזדהות בין המצב שהם נתקלו בו והחיים שלהם. הם מבינים את מה שהם ראו דרך הקשר שהם קושרים את זה לחיים שלהם. ואנחנו יכולים לעשות את זה גם בדברים האלה. זה לא רק הסיפור הספציפי, זה יכול להיות מצב, זה יכול להיות דוגמה, זה יכול להיות כל מיני דברים. אז שוב, משהו על ביסוס אוטוריטה, משהו על החיבור לפרק הבא. אז פה בעצם החיבור לפרק הבא הוא דרך איזושהי הצגה של דילמה, יש פה איזושהי סתירה, זה חמור, מצוין, אני אוהב את זה, שזאת סתירה חמורה. אם זאת סתירה חמורה, אז את הקוראת לא יכולה להרשות לעצמך להתעלם מזה, את חייבת להמשיך לפרק הבא, כי שם את תגלי איך לפתור את זה, וזה חמור. ואני בכוונה רגע אדלג על הדברים אחרים וארד לפה, אז תשימו לב מה יש פה עוד. אני פה מזמינה אותך להפקיד את נפשך בידייך שלך, וזה דורש יותר, וכו'. ויש פה כל מיני דברים. עכשיו שימו לב שלא בית הכל היא גמרה כרגע, יש לה דברים שהיא השאירה קצת. אבל זה בסדר, התוכנית הזאת היא מאוד מאוד טובה בעיניי. אני חושב שאת התוכנית הזאת, אתם יודעים, תסתכלו על זה רגע, על התוכנית הזאת, אתם לא מכירות את הסיפורים, ואתם לא מכירות את התוכן המדויק שגלית מתכוונת להכניס לזה, אבל אני חושב שלא היה צריך להיות קשה מדי למישהו לקחת את התוכנית הזאת ולכתוב את הספר. בטח לא לגלית שיש לה את הידע הזה בראש, אבל אם אני הייתי צריך עכשיו לעשות איזשהו מחקר כדי להשיג את הידע, אם הייתי צריך אני לראיין את גלית כדי להשיג את הידע שיש אצלה ולכתוב את הספר עבורה, הייתי יכול על בסיס התוכנית הזאת לעשות את זה, ללא שום קושי. וזה בעיניי דוגמה לתוכנית מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד אפקטיבית, ואני מאמין שזה באמת יעזור מאוד לגלית לכתוב את הספר שלי. כמו שאתם רואים, היא עשתה את זה ממש עד הסוף, היא תכננה את כל העסק. ומה שעוד מעניין מבחינתי, תשימו לב שכשחושבים על לכתוב את זה ברצף, ומקצים באמת זמן סביר לכתוב פרק, אז היא מגיעה למצב של לצורך העניין, בספטמבר הספר פחות או יותר גמור, וזה אומר שטוב, צריך לזכור שספטמבר השנה, כל החצי השני שלו הוא חגים, אבל זה אומר שבעיקרון הספר של גלית, אם היא תעמוד בזה, יוכל להיות בחוץ, ללא ספק, לקראת סוף אוקטובר, משהו כזה. שאני חושב שזה די מלהיב, כל העניין הזה. אז כמו שאמרתי, אני בהחלט, חלק מהמטרה שלי היה לעורר קנאה. ובכל מקרה גם להגיד. מה זה?
עוררת.
עוררתי, יופי. אבל חוץ מאשר לעורר קנאה, זה באמת הדוגמה, אני חושב שהיא דוגמה מצוינת. זה באמת עבודה שהיא נותנת את ההדגמה של מה צריך להיות, אני חושב שזה יעזור לכם. ולכן ביקשתי מגלית לשתף את זה.
זה מקסים.
כן. זהו, שאלות על זה?
לא יודעת, זה, אני לא זוכרת, אבל הטבלה הזו זה משהו שקיבלנו, או שזה משהו שגלית הכינה בעצמו?
משהו שקיבלתם, והוא גם מצוי, אני אכנס רגע לאתר, אני אראה לכם איך מוצאים את זה, כמובן כשאני אצליח להקליד בשפה הנכונה.
נמצא בהרצאה הקודמת?
תכף אני אפתח את זה, תכף מול ה... יהיה לנו את זה מול העיניים ונראה את זה בדיוק. באתר פה, חלק של המחברים, אז זה היה ב... מה, לא יכול להיות שלא עלית, הנה, הטבלה לתוכנית הכתיבה בשבוע 4.
אוקיי.
בסדר, ושם גם בפורמט של אקסל. בסדר?
אוקיי, תודה, כן.
בסדר. יש לך את הסיסמה דרך אגב, את יודעת להיכנס?
כן, כן, בטח.
אוקיי, לא, בסדר.
אני החלפתי אותה, אגב, החלפתי אותה, כי זה לא הסתדר
לי. זה בסדר גמור, אין בעיה. באופן מפתיע פשוט עבורי, אף אחד לא נתקל בבעיה, או לפחות אף אחד לא סיפר לי על בעיה להיכנס לאתר, בניגוד לפעם הקודמת שלי כל מיני תקלות. אז אני כבר הייתי מוכן לזה שזה יעורר בעיה, אבל אם לא, אז...
אני זוכרת עכשיו שראיתי את זה, אבל לא, עדיין לא השתמשתי בזה. אוקיי.
אז כדאי, ושוב, כמו שאמרתי, אני חושב שגלי תשתף את זה, ואז יהיה גם ממש דוגמה טובה מול העיניים. אוקיי, אני רוצה רגע להיכנס גם לדוגמה נוספת, שבמקרה הזה אני רוצה ללכת לדוגמה של הקדמה. רק שנייה. ואני במקרה הזה משתמש בהקדמה של חגי שלו. שוב, תכף תגידו לי אם אתם מסוגלים לקרוא את זה. מצליחים לקרוא?
אני כן.
אוקיי. אז חגי שלו, שהספר שלו עכשיו בדיוק השלים את ההדסטארט המצליח שלו.
שיחק אותה.
כן, שיחק אותה יפה מאוד. עשה עבודה יפה. טוב, הוא מאוד מתודי והוא מאוד עושה את זה. בעיניי החלק המעניין בזה, הוא השקיע לא מעט עבודה. ותכלס זה לא שהוא באמת היה צריך את הכסף בשביל להוציא את הספר.
לא, ברור.
אבל, לא, כי העניין עם הנסר, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לזה בשלב קצת יותר מאוחר, מאחר שזה מחייב כמות לא קטנה של עבודה, אז אחד הדברים שאתה צריך לשאול את עצמך בעצם, זה אילו הייתי משקיע את אותם שעות בעבודה הרגילה שלי, האם לא הייתי משיג סכום שווה.
זה לא רק כסף, Head Start, זה גם אוטוריטה.
אז זהו, חלק מהעניין זה אוטוריטה, וחלק מהעניין שזה קידם מחירות של הרבה מאוד ספרים, שזה חלק יפה. וזה גם חשף את הספר בפני הרבה אנשים שאולי לא קנו אותו כרגע, אבל זה...
בדיוק.
זה יצר, כל השיתופים האלה וכל הדברים האלה מייצרים גם ערך אינטרנטי לא קטן.
אני באופן אישי הכרתי איזה פרויקט ב-Headstart, לא קניתי, לא השתתפתי, קניתי אותו אחרי 3-4 חודשים כשהוא כבר לא היה ב-Headstart. אבל אתה יודע, הוא נשאר, אתה יודע, זה החשיפה למסר?
כן.
נשאר לי.
ושוב, וזה מרכז המון רצון טוב של אנשים שמנסים לעזור ולשתף ולקדם, אז זה מפיץ את זה רחב. אוקיי, חזרה לעניין של ההקדמה של חגי, דרך אגב, אתם לא ראיתם, אבל השם של הקובץ הזה זה הקדמה ג4.0.5, אוקיי? כי זה הוורסיה השלישית, אחרי עריכה שלישית של ההקדמה, עם עוד כל, אני לא בטוח לגמרי מה כל הדזיגנציות האחרות שלך, אבל הוא ניהל את זה מאוד שיטתי. בכל אופן, אז חגי התחיל בסיפור שלו, אוקיי, הוא נותן פה בעצם את הבסיס, את ההתחלה של הסיפור שלו, ובעצם מציב את המצב של דילמה. בסדר, הוא אומר... שיניתי, השתנה לי לגמרי הכל, ובעצם מה אני עושה. ואז מכאן הוא בעצם נכנס לתוך הספר. זה לצורך העניין, זה ההוק, זה הקרס, זה אם אני מדבר עוד פעם במונחים השיווקיים, הקידומיים האלה שמדבר עליהם עם המודל של AIDA, זה מושך תשומת לב ומעורר עניין. אוקיי, מה זאת אומרת? בגיל 45 עמדתי מול שוקת שבורה, קרה לי משהו, הגבינה שלי זזה. אוקיי, כל הדברים האלה, אבל זה גם רומז לאנשים פה, החלק הזה של הייתי שכיר, הפסקתי להיות, כל הדברים האלה, זה פונה לכיוון מסוים של אנשים. לא כולם יימשכו לזה, וזה בסדר. הספר לא בהכרח מתאים לכולם. ואז בעצם חגי מסביר פה איך הסיפור הזה, שמתואר בפרק ראשון של הספר, הוא השלד לספר כולו, ואיך התהליך הזה שהוא עבר בעצם מייצג תהליך דומה שהרבה אנשים רוצים לעבור, ובעצם כאן הוא בונה את האוטוריטה שלו על בסיס הסיפור האישי, אני עשיתי את זה. ואני ממשיך לעבוד עם האנשים האלה, זה הקהל שאני חלק ממנו, אני עובד איתו. ואז פה הוא נכנס קצת לנושא של החיים, האתגרים, ואני לא אכנס פה לתוך כל ההקדמה, אני לא בטוח דרך אגב שכל נושא בהקדמה הזאת הוא תח המציאות, בגלל זה אני גם לא מעמיק בכל דבר כזה, זאת אומרת, יש פה דבר אלמנטים של סגנון אישי, יש פה אלמנטים שחגי רצה להכניס מסיבותיו הוא, ואני לא ברמה שאני חושב שכל פסקה ופסקה בספר צריכה להיות עם הצדקה מפורטת, למה? יש לה דברים גם איזשהו רצף כתיבתי סיפורי שבן אדם בסגנון שלו עושה, אבל כהקדמה יש פה את האלמנטים החשובים, יש מה שדיברנו עד עכשיו, יש פה את החלק של הרקע, יש, החיים המודרניים שמים אותנו באתגרים, בלה בלה, בנקודה הזאת גם אני הייתי וצריך להתמודד עם שינוי, ושימו לב, זה לא אוטוביוגרפיה, אבל זה קשור לסיפור שלי. ובעצם פה מתחיל לעבור לחלק של הקונספט, וזה בעצם הקונספט הגדול בספר הזה, יש פה המון תיאוריות טובות והמון מודעות והכל, אבל הרבה מהמודעים והמוארים האלה הם עניים, כי זה לא פרקטי. ובעצם מה שחגי מדבר עליו זה הנושא של החיבור בין החלק הרציונלי לחלק הרגשי, בין המודעות לבין הפרקטיקה, זה בעצם הבסיס לכל הנוסחת מה בתוך שהוא מדבר עליה. והספר עוסק בזה, אם אתם רואים, שילוב בין ריאליזם ומודעות, חומר, דוינג, בינג, כל הדברים האלה. אחר כך הוא עובר לדבר על למי מיועד הספר. Okay. ושימו לב, המודל הזה שחגי מדבר עליו, והשילוב הזה של רוח וחומר, דוינג ובינג, זה לא שבעצם המודל הזה לא יכול להתאים גם לדברים אחרים אחרים. אני, אחרי שאני קראתי את הספר ואני מכיר אותו, אני יכול להגיד לכם שלדעתי, כל בן אדם שהוא מרגיש את עצמו תקוע, אתם יודעים, אולי לא כל בן אדם שמרגיש את עצמו תקוע, אבל הרבה מאוד אנשים שבנקודות, בדברים שונים בחיים שלהם, מרגישים שהם תקועים באיזושהי תקרת זכוכית לא ברורה, זאת אומרת שהם עובדים, מתאמצים, אבל משהו לא עובד, משהו לא מתחבר ואיכשהו זה לא מצליח, או לא מצליח ביחס הולם למאמץ שהם משקיעים, כנראה שהספר הזה יעזור להם. אם מקבלים את התיאוריה של חגי, שבחלק גדול מהמקרים זה נובע מהעובדה שהם לא מחברים את שני הדברים, שהם עובדים או בצד אחד או בצד שני. אבל חגי, מסיבות פרקטיות של כתיבת הספר ושל השוק שבו הוא עובד והקהל שאליו הוא פונה, והקהל שמולו יש לו אוטוריטה גדולה ביותר, הוא בחר לפנות בעיקר ליזמים ובעלי עסקים. הוא לא בחר לפנות להורים, לאומנים מתוסכלים, או אני לא יודע למי. הוא בחר לפנות לקהל ספציפי. והקהל הספציפי הזה הוא הקהל שמכתיב בעצם את האופי של הספר. והספר הזה בנוי כך שהוא מלמד אנשים איך לעשות את המהלך. ואני אומר פעם, כשמסתכלים על הספר של חגי, המהלך הזה ניתן לביצוע גם על ידי אנשים אחרים. אבל הדוגמאות שחגי מביא, ההסברים שלו, המונחים שהוא משתמש בהם, הסיפורים, כל הדברים האלה, זה בדרך כלל בא מהעולם העסקי. אוי, יש פה פתאום שלומית. שלום לך.
המצלמה התחילה לעבוד. אתם מעדיפים את התמונה הקודמת, אני אחזיר אותה.
לא, לא, סבבה.
את יפה גם ככה.
אנחנו אוהבים תנועה. לא, אני מתפעל מזה, אולי פשוט, אתה יודע, תהיה הכי ניסתה, בסוף הייתה שאת יותר עקשנית, אז היא הסכימה. אוקיי, אז זה דוגמה להקדמה. אוקיי, זה אחת הדוגמאות להקדמה. יש גם דוגמאות אחרות להקדמה, אני אראה שנייה אם אני יכול לשלוף לכם פה עוד אחת, שרלוונטית, ראיתי קודם ברשימות שלי, ואני רוצה לראות. תכף אני אתפוס אחת. איפה זה? אוקיי.
זה לא קשור לכם.
אוקיי.
יש לי שאלה.
כן.
במבט ראשון, התרשמות ככה ראשונית, ההקדמה נראית לי די כבדה.
של חגי, מאוד.
משהו שלא כל כך מזמין אותי לקרוא. אפילו עלתה בי איזושהי התנגדות, וואלה, על ההתחלה הוא ככה כבר, אז מה יהיה אחר כך?
אני לא יודע, עוד פעם, אני יכול להגיד לך, יש לו סגנון מאוד ספציפי. הספר שלו הוא לא ספר קליל, הוא גם ספר יחסית רחב יותר ממה שאנחנו חשבנו במקור. בספר של חגי יש 15 פרקים כבדים, כל אחד הוא פרק-פרק. אבל זה הצורה שהוא בסופו של דבר התעקש לכתוב את הספר שלו. ואנחנו לא מכריחים אף אחד, אבל אני אומר, עדיין האלמנטים החשובים הם שם. החלק הסגנוני, זה הפרסונה. חלק מהעניין הוא למשוך את האנשים הנכונים.
אני לא עשיתי כלום, זה לבד.
אוקיי, בסדר. אנחנו נעמיד פנים שאת יושבת על איזה כוכב מרוחק והקשר מתנתק כל הזמן. אוקיי, עוד דוגמה של הקדמה, בצורה אחרת לגמרי, זאת הקדמה של בת חן לאחד הספרים שלה. בת חן עוסקת בנושא של הנחיית קבוצות, או יותר מזה בעצם איך עושים כסף מהנחיית קבוצות, איך הופכים את זה לעסק. אז בת חן בחרה פה בלפנות לקורא בצורה ישירה כזאת וחזקה, והיא הולכת מיד לתוך העניין. אם הספר הזה אצלך, יש לך עניין בהנחיית קבוצות כנראה. זה החלק ראשון, זאת אומרת, מי בכלל, למי אני פונה, מה העניין. החלק הבא הוא בעצם תיאור הבא, או החיבור הנוסף יותר לבן אדם הזה. יש לך ידע, יש לך ניסיון, אתה רוצה לשרת, אתה רוצה לעשות דברים, ואני כתבתי את זה עבורך. זאת אומרת, בעצם כל הקטע הזה הוא מבהיר לגמרי לאנשים, למה בעצם, ומי בעצם האנשים שהספר הזה מתאים להם. אחר כך הוא בעצם גם עובר לתוך הרקע של בת חן עצמה כאוטוריטה. אני זאת שצברתי ניסיון, אני צברתי את זה, ופה בעצם זה רשום בתור אני מאמין, אבל זה בעצם, זה הנקודה שפה זה פורט על הצורך. כל הצורך של כל המנחים, שחלק גדול מהם לא ממש מצליחים ומתפרנסים בקושי ועובדים קשה ולפעמים בשכר נמוך, אז איך הופכים את זה למשהו שבאמת אפשר לחיות ממנו בכבוד? ואז בעצם מה המטרה של הספר? הוא היה לך דרך אפקטיבית לייצר קבוצות, קבוצות שהן עמידות. שוב, כל הקטע הזה, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל כל הקטע הזה בעצם לוחץ על נקודות שמנחי קבוצות סובלים מהם. הקבוצות שמתפרקות, הקבוצות שאנשים נושרים מהם, הקבוצות שאיכשהו התהליך לא מתקדם, או שאנשים לא משיגים את המטרה, כל הדברים האלה זה הפחדים הגדולים של מנחי קבוצות. זה הדברים שכואבים להם. ואז בעצם הקטע הזה הוא מזכיר לאנשים למה הם צריכים את הספר, מה הבעיות שמטרידות אותם, ובעצם ההבטחה ש הספר נותן, זה אני אעזור לך עם הספר הזה, שזה לא יקרה לך. וזהו, זה בעצם ההקדמה הזאת לספר, אוקיי? ואם מסתכלים רגע, אני כבר נצטרך להסתכל רגע על מי אני, אז בת חן כתבה פה קצת עליה, יועצת, מה היא עשתה, מה היא עושה וכו'. ופה בונה את האוטוריטה ומכניסה את הקטע העסקי שלה. פה יש דרך אגב עוד משהו מעניין, בת חן כתבה פה, זה היה משהו שאני מציע, אני חושב שגם אתכם אולי הזכרתי את זה, אני מציע לפעמים לכתוב גם את ההתחלה וגם את הסוף, כי יודעת איך אני מתחיל ואיך אני גומר. אז בת חן בעצם רואה פה גם, הכינה מראש כבר את הסוף. והסוף פה בעצם מסביר ומתחבר לקטעים נוספים. זה בעצם החיבור לכל מיני דברים נוספים שבת חן עושה, כי היא בעצם מציעה פתרון שלם למנחי קבוצות, הן מהצד המקצועי, הן מהצד השיווקי, בניית תכנים, הכל כל כל, יש לה, סף הספט יודעת, יש לה כמויות אדירות של חומר, היא מייצרת תכנים בקצב מטורף. זה עוד דוגמה לאיזושהי הקדמה מאוד מאוד שונה מההקדמה של חגי, קצרה יותר, הייתי אומר רגשית יותר, למרות שהיא כתובה בצורה לגמרי רציונלית, אבל היא פורטת יותר, הולכת יותר לכיוונים רגשיים ומנסה להגיע אל האנשים יותר בחלק נקרא לו הרגשי שלהם, לתפוס אותם שם, להתחבר אליהם שם. פשוט עוד דוגמה, עוד דרך לעשות דברים. עכשיו, אני הבנתי שלומית שאת אמרת שאת קצת תקועה.
כן, כן, אני כל יום מתבהר לי איזה משהו, אני כותבת כל הזמן דרך אגב, אני כותבת רעיונות ודברים וקטעים שאני מתכוונת להכניס לתוך הספר כל הזמן, אבל יש לי כבר איזה 300-400 עמודים שכתובים של כל מיני חומרים, אבל השלד עצמו עדיין לא נבנה לי, עשיתי את מה שהצעת לי. יש לי פה, אני לא רוצה להזיז את המצלמה כי אז לא יראו כלום, אבל זה נראה כמו חדר מצב של יחידת מודיעין מובחרת, הקיר שלהם פה בחדר שלי. יש שם איזה 80 פתקאות כרגע.
השתמשת בזה? יופי, אוקיי. איך זה עובד?
אני כבר שבוע כותבת פתקאות ומסדרת אותם, כן? אבל זה עוד לא הסתדר לי. יש לי רעיון של איך זה יהיה ואיך אני, בעצם הספר ידבר עליי ועל קבוצת נשים דמיונית שאני מקימה, והם יהיו, אני כבר יודעת שהם יהיו כנראה על משך שנה, השנה הזאת שעברתי, 12 מפגשים, כל מפגש ידבר על נושא, הכל יושב על הנושאים שאיתם אני מתמודדת במשך השנה הזאת, ואני מאמינה שכולם בעצם, שצריכים לפחות להסתכל עליהם ולהבין מהם. ויש לי את המבוא עם הסיפור המאוד מאוד דרמטי, והיום חשבתי שזה יהיה בעצם מה שאני עושה היום, כשאני עושה את כל הדברים האלה שאני עושה. עדיין לא בהצלחה מרובה, אבל בסוף התהליך אני מאוד אצליח בהם. דרך אגב, אני מקבלת פתאום כל מיני הצעות. עכשיו למשל קיבלתי הצעות של חשיפה יותר, הם עוד לא הצעות של ממש עבודה בכסף, אבל הציעו לי למשל עכשיו לעשות סוג של הרצאה עם הדגמה איך אני עובדת בפני חולי פרקינסון. שזה גם איזשהו משהו, שאני בלחץ אטום איך אני עושה את זה, אבל הבת שלי הבטיחה לעזור לי, אז אני קודם צריכה לכתוב את ההרצאה הזאת, יש לי חצי שעה. וזה קטע שאם אני מאמינה שאם הייתי צריכה לעשות את זה ספונטני, זה היה יוצא לי הרבה יותר טוב ממה שעכשיו אני חושבת שזה יכול לצאת לי, כי אני בלחץ אטום עם זה.
אז תעשי את זה ספונטני.
כי זה לא יכול להיות לגמרי.
לא, 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 לא הבנת אותי, אוקיי?
אם זה ספונטני, כמו שאני יודעת מראש, אם אני יודעת מראש, אני מתה.
תושיבי את הבת שלך בסלון, אוקיי? ותשפחי ספונטנית, הרצאה של חצי שעה, תקליטי אותה.
גיאוגרפית מקצוענית, לא, אני אבוא. זה בסדר, לא, היא אמרה לי פשוט לכתוב את הכל, ואז היא תעבוד איתי על זה, אחרי שהכל יהיה כתוב, כל מה שאני הולכת להגיד, לעשות, כל מקול הזה, ואז לעבוד, היא תעבוד איתי על זה. בסדר, אני סומכת על זה.
אני נתקעתי דומה, ובתכן שלחה אותי לעשות מיינד מפ. אז כרגע יש לי מיינד מפ מפלצתי שעוד לא גמור.
כן, אני לא דיברתי על מיינד מפ בכלל, את מכירה את הקונספט?
אני יודעת מה זה סיום מוחין, זה הכוונה?
לא, זה אותו בן אדם דרך אגב, נדמה לי, לא בעצם סליחה, לא אותו אחד, אבל מיינד מאפ, בוא נראה אם אני יכול לשלוף מהר מהר את ה... אני פשוט לא בטוח שזה יושב לי כאן או שזה יושב בגיבוי. אין לי את זה, אבל אני אקריא פה לכם. יש לי... מצגת שלמה שמדברת על איך עושים את זה. בעיקרון, שלומית, אני משתיק אותך רגע, כי יש לי הרגשה שאצלך, זהו, נגמר ההד. לא נגמר ההד.
אני שומעת ההד.
זהו, אז רגע, עכשיו השתקתי אותך רגע, אני חושב שההד נבע מזה שזה ידהד דרך הרמקולים של החזרה. בכל אופן, הנושא של מיינדמפ, תכף אני אשחרר אותך, הנושא של מיינדמפ, הקונספט הוא שאת מחברת בין רעיונות, מילים עד לוח, ואת בונה איזה שהם הקשרים, ואז זה עוזר לייצר כל מיני חיבורים, אסוציאטיות, וזה דרך מאוד טובה לקבע ידע בצורות שונות. אני אתן לכם את זה אחר כך. בכל אופן, אוסנת, את התחלת להגיד משהו על זה שגם את תקועה קצת, ואת עושה את המיינד מפ, זה בסדר עכשיו?
קודם כל אני מאושרת, כי זה עושה לי סדר בכלל בחיים, כאילו, לא רק בצורך זה, זה כאילו מייצר איזשהו, מוריד איזה ערפל כללי כזה. אז כן, אז אני בכלל לא מתרכזת בלראות אם זה כבר מביא אותי לתכלס לייצר את התוכנית, אלא אני קודם מנסה לייצר את המיינד מפ ולגמור אותו עד הסוף, כי אז זה ייתן לי גם את זה וגם דברים אחרים שאני כבר אשתמש בזה להכל בעצם. אז אני מקווה שאני מסיימת עם זה מחר, ואני אוכל להגיד לך שבוע הבא אם זה עזר, אבל לא, אני מאמינה שכן, זה בעצם הייתי באיזה סוג של ערפל, פתאום אתה יודע, לא יכלתי להגיד אפילו מה אני רוצה להגיד, על מה אני רוצה, וכאילו זה יצר איזשהו סדר מחודש.
אוקיי, טוב. תראה, שלומית, אם את תרצי לדבר, את צריכה לשחרר את המיקרופון שלך, כי אני לא יכול לעשות את זה. אני יכול להשתיק אותך, אבל לא להכריח אותך לדבר חזרה. וזה את איך פשוט אני עושה את
זה. זהו?
כן, את חובר.
אני משוחררת?
כן. אוקיי, מה עוד רציתי לדבר עליו היום, רגע. רציתי לדבר קצת על הכתיבה. אז ניכנס לזה קצת. רק שנייה. נפעיל פשוט. לא, עכשיו תגיב. אוקיי, אז טיפ טיפה, אוסנת, דיברת רמקולים או משהו?
לא נגעתי בכלום.
טוב, לא יודע למה.
דרך אגב, כשאתה נעלת אותי, אז שמעתי אותך הרבה יותר גרוע. ההד שאני שמעתי היה, ההדהוד היה הרבה יותר חמור.
אוקיי, מעניין רק רגע. אני אנסה לצפה, יכול להיות שדווקא אני מקור הבעיה. עכשיו יותר טוב?
כן. נראה לי, אתה צריך עוד לדבר, ואז אני אדע.
לא, לא, בסדר, זה כנראה, יכול להיות שדווקא המחשב שלי יצא לסגל.
לא, יש פה
עד. עדיין יש. אבוי. טוב, אבל יש הד רק כשאני מדבר, אז זה בסדר.
אני עכשיו לא שומעת שום הד.
יש הד גם כשאני מדברת.
האמת שיש הד יותר מהזמן. טוב, לא, לא, לא. זה מנפלאות האינטרנט. אוסנת, אני רגע משתיק אותך קצת, אם את צריכי לשאול משהו אז תחזירי. אוקיי. רציתי לדבר קצת על הכתיבה, אבל הכוונה היא פה בעצם לסגנון. קודם כל, לגבי הכתיבה בכלל, ההצעה שלי, ואני נורא שמח, יש למי שאת אומרת שאת...
שמעיה, תנסו להשתיק, תנסו אתה או שלומית להשתיק גם את שלומית וגם אותי, ונראה אם עדיין יש עד.
טוב, אז אני משתיק את שתיכם רגע. טוב, אני לא יודע איך תגידו לי שזה טוב או לא טוב, כי עכשיו אני לא שומע אתכם. אתם יכולים לי להכניס בצ'אט, אם זה בסדר. אם זה סביר או לא. בכל אופן, הנקודה עם הכתיבה זה שלא צריך לחכות, לא צריך להמתין שזה יהיה נורא ברור, לא צריך להמתין שזה יהיה מושלם. הכתיבה עצמה הרבה פעמים מייצרת הבהירות, ההתעסקות עם התכנים, הכתיבה עצמה מסדרת את המחשבות. אז כמו שאמרתי, אני מאוד שמח שמה שלומית שאת כותבת, ואני יודע שיש עוד גם שכתבים, אני לא הגעתי לדבר עם כולם ולשמוע מכולם, אני מקווה שאכן כולם עושים את אותו דבר. אני חושב שמאוד חשוב לכתוב עם איזושהי מידה של חיוך על עצמנו. אנחנו לא כותבים את התנ"ך, וכנראה שעם כל החשיבות שאנחנו מקנים לדברים שלנו, ויש להם, יש להם ערך, יש להם חשיבות, אבל זה לא כפי הנראה יהפוך את כל העולם על פיו, בתקווה שזה יעשה משהו מועיל בתחום שבו אנחנו עוסקים, אז לא כדאי ככה להתייחס לנורא נורא, נורא ברצינות, זה חשוב והכל, אבל במידה. ועוד אחד הדברים שאני חושב שהם מאוד משמעותיים, ובגלל זה אני גם מנסה להוליך אתכם במסלול הזה, אני חושב שחלק גדול מהפעמים שאנשים נתקעים, זה כשאנשים מעבים בין לתכנן מה הם רוצים לכתוב, ולכתוב את זה ולערוך את זה. ואני מציע לא להרבב בין הדברים, אני מציע לתכנן מה אני הולך לכתוב, ולחשוב את זה במקטעים, אפילו אם לא את כל הספר מראש, לפחות שיהיה לי מושג מה אני הולך לכתוב בפרק הזה, מה אני הולך לכתוב במקטע של העמוד הזה, בפסקה הזאת, מה אני רוצה להשיג. ואז לכתוב את זה, בלי להתאמץ יותר מדי, לעשות בזה סדר ושיהיה הכל פרפקט וקוהרנטי והכל, ואז אפשר ללכת להסתכל על זה שוב, לחזור אחורה, ולערוך קצת את הדברים, ולהכין אותם ליותר כמיטב יכולתכם, ואנחנו כמובן עוד נוסיף את העריכה וההגהה וכל הדברים האלה אחר כך, היותר מקצועיים, אבל הבעיה הרבה פעמים זה שבאמת שמערבבים את זה, אני אולי לא מתכנן מה אני כותב, אז אני מתחיל לכתוב, ואז משהו לא מסתדר לי, ואז אני יוצא, ואני חושב רגע, ואני הולך אחורה, ואז אני נתקל באיזה משפט שלא נראה לי, ואז אני מתקן אותו, ואז זה משמעות, וזה לא מה שהתכוונתי, וכל העסק מתבלבל, ואני כותב מההתחלה. כל הדברים האלה הם דברים שמפריעים לכתיבה, מפריעים לרצף, וגורמים להתעקויות מיותרות. אני מציע לא להרבב. אני גם מציע להפוך את הכתיבה, אם אפשר, או ליומי, או לאיזשהו פורמט עקבי של כתיבה. בסוף השבוע, בפעמיים בשבוע, באיזשהו יום, לא משנה. לא הייתי מחכה למוזה, אני אוהב לצטט את ורד מוסינזון שמצטטת את דוד שלה, את יגאל מוסינזון, שאמר לה שמוזה לעצלנים, מוזה זה לעצלנים. אנשים שכותבים זה עבודה, סוג של עבודה. עכשיו עוד נקודה שהיא יכולה להועיל לפעמים, זה נושא של פורמטים. וזה משהו שלא דיברנו עליו עד עכשיו כל כך, אני הזכרתי אותו בקצרה, בסדנה, בצריך חללית, שם גם בחומרי בונוס אני נתתי כמה דוגמאות לפורמטים כאלה, ועכשיו בעצם אני מדבר תכף על פורמטים נוספים, אבל לפני שניכנס לזה, קצת על הדברים של כתיבה, שוב, לא חוקים, אני לא אוהב להתייחס לדברים האלה כחוקים, אף אחד מהדברים האלה הוא לא איזה כלל בעל יעבור, אבל זה דברים שאם אין סיבה מיוחדת, כדאי ללכת לפחות לפי הכיוון הכללי שלהם. אז קודם כל, הדבר של הפשטות של השפה. עברית היא שפה מאוד פשוטה במבנה שלה. נושא, נשוא, מושא. יוסי הלך. זהו. קווים מסובכים, וכדאי לנסות לא לעשות אותם כאלה. ואם אנחנו כותבים משפטים מאוד מאוד מורכבים, אז אנחנו מקשיב על עצמנו, מקשיב על הקורא. הבעיה במשפטים מורכבים, או הסיבה אחת, הסיבות שאנחנו הולכים הרבה למשפטים מורכבים לדעתי, זה התוצאה של השיחה, הדיבור הרגיל. אנחנו משוחחים, אנחנו מנסים לשמור על זכות הדיבור שלנו. כל פעם שאנחנו עוצרים, זה פתח למישהו אחר להתפרץ לדברים שלנו, בטח בארץ. זה פתח למישהו אחר להתפרץ לדברים שלנו, ולקחת, לגנוב לנו את זכות הדיבור ולא נמשיך. אז אנחנו מכניסים את האווה ומקשרים ומחברים וכו'. בכתיבה דווקא בקטע הזה אין צורך. אז אפשר פשוט לחתוך את המשפטים, לפצל משפטים מורכבים לכמה משפטים קצרים, זה בדרך כלל יותר ברור, יותר קל. פסקאות. זה לא מספיק לפתח שום דבר, ואם מרגיזים זה, אז יותר במקטעים ברורים. פסקאות יותר ארוכות זה גם בסדר, אם יש לנו נושא לגמור. פסקאות מאוד ארוכות מפחידות את הקורא. זה טקסטים שנתפסים כמאיימים ומקטינים את הידידותיות של הספר ואת הקריאה.
כמו שהיינו ילדים והיינו מחפשים את התמונות, אז כאילו הרווח בין הפסקאות...
בדיוק, אפשר לעשות משפט בודד פה ושם, אבל זה מדגיש אותו מאוד, אז לשמור את זה ככה לדברים שהם באמת חשובים. ז'רגון, מילים מקצועיות, ועוד יותר מזה, מילים וקיצורים שאנחנו המצאנו. אנשים לא יודעים מה זה. אני יכול להגיד לכם שדווקא בספר של חגי למשל, יש לו איזה קיצור שהוא כל הזמן משתמש בו, זה ראשי תיבות שאני זוכר אותם במקרה, זה אופק חיובי, זה איזשהם ראשי תיבות, ולמרות כל ההתעסקות שלי סביב הספר שלו, אני עדיין לא מסוגל לזכור מה זה אומר, וכל פעם שהייתי נתקל באחד מהפרקים בקיצור הזה או בראשי תיבות, עוד פעם לא זכרתי מה הם אומרים, ועכשיו מסביר אותם בפרק הראשון שזה מופיע, אבל אחר כך לא. אני אמרתי לו שלדעתי זה פספוס, ושאני חושב שכדאי לוותר על זה, הוא בסוף להחליט לשמור את זה. אני חושב שהוא נותן יותר מדי קרדיט לקוראים שלו במקרה הזה, שהוא חושב שאנשים יזכרו מה זה אומר, אבל בסדר. אולי כן, אם קוראים את הספר לגמרי ברצף, יכול להיות שזה כן נשאר בזיכרון. אבל אני די בטוח שאם עושים הפסקה וחוזרים, זה הולך לאיבוד. אז להיזהר מהדברים האלה. מה שעוד... אנחנו לא יכולים להניח שהקורא יודע על מה אנחנו מדברים, אלא אם כן אנחנו מכירים את הקהל שלנו מספיק, בשביל לדעת שזה משהו שהוא באמת ידע נרחב וברור בקרב הקהל שלנו. אבל אחרת מסוכן להסתמך על ידע מוקדם. זה לא אומר שצריך לכל דבר להיכנס לתילי תילים של הסברים, אני גם לא כל כך אוהב את השימוש בהערות שוליים, כדי להוסיף את ההסברים והרחבות, מפני שזה קוטע את הרצף. הקורא עוצר פה, עכשיו הוא הולך להערת שוליים, עכשיו הוא חוזר להמשך העמוד, זה קטע את הרצף, הוא כבר בכיוון אחר, פחות טוב. באופן כללי, אני חושב שרצף והאפקט הזה של הקריאה השוטפת, אני חושב שהם יותר חשובים מפרטים, אני חושב שהם יותר חשובים גם בהכרח מהדיוק המדויק. הכללות, לא טוב. אמר את זה אדם בשם קלוד הופקינס, שהוא נחשב לאבי הפרסום המדעי. והוא כתב ספר דרך כלל שנקרא Scientific Advertising, והוא אמר שם משפט מעניין, הוא אמר ש-Generalities and platitudes roll off the minds of the reader like water on the from the back of a duck. They leave no trace whatsoever. הכללות וכל מיני משפטים כאלה, פלטית, אין לי תרגום מדויק לזה כרגע, אבל משפטים כלליים כאלה, מחליקים מעל תודעתו של הקורא כמו מים מעל גב של ברווז, בלי להשאיר שום סימן. אז אנחנו גם לא מנסים בהכרח להעביר מסר שיווקי פה, אבל אנחנו רוצים להעביר מסר. אז תיתנו דברים ספציפיים, תיתנו המחשות, תיתנו דוגמאות. פרפקציוניזם, מחלה ידועה, מקווה שאתם לא סובלים ממנה יותר מדי. ושוב, זה משהו שהוא קצת הגזמה. אם אנחנו ניתן את הספר שלנו לילד בן 8, הוא ידע להבין מה כתוב שם? בסדר, לא בן 8, בן 10, בן 12, משהו כזה. זה נשמע מפחית מערך הקוראים שלנו, זה נשמע מוגזם, זה נשמע לא הולם. תזכרו שאנחנו כולנו אנשים של מילים ושל שפה. אנחנו לא היינו מתעסקים בספרים, ולא היינו כותבים ספרים, ולא היינו אנשי, כאילו, אנחנו כולנו אנשי ידע. גם דיליה שהעברית שלה רחוקה משלמות, אני די בטוח שבחשיבה שלה, בשפת האם שלה, היא מאוד מאוד בן אדם של שפה, ומסוגלת לנסח את עצמה ואת המחשבות שלה בצורה ברורה. לא כולם כאלה. אנחנו לא יכולים להסתמך על זה שהקוראים שלנו הם באותה רמה כמונו. אם אנחנו רוצים להיות בטוחים שהם יבינו אותנו, כדאי שאנחנו נכתוב ברמה שהם יכולים לקרוא אותה. ובסדר, עוד פעם, הגיל המדויק הוא סתם הגזמה, אבל תניחו שהקוראים שלכם הם לא באותה רמה כמוכם. ובאופן כללי תחשבו על הקוראים שלכם כשאתם כותבים. דיברנו על העניין הזה של האבטר של הקורא, דיברתי על זה בסדנה, הדמות שמייצגת עבורי את הקוראים שלי, דיברנו על זה גם כשדיברנו על הקהל. תזכרו מי זה הבן אדם הזה ותנסו לכתוב אליו עבורו, וכמו שכתבתי בפוסט הזה שהעליתי, הספר מבחינתי הוא שיחה עם הקורא הזה, היא שיחה קצת חד צדדית במובן של אני מדבר אליו כרגע ואני לא יודע, הוא לא יכול לדבר אליי חזרה, אבל הוא מדבר אל עצמו בראש, הוא מדבר איתי בראש שלו. מה הוא אומר לעצמו כשאני כותב לו משהו? מה הוא חושב על זה? מה הוא מגיב? מה זה אומר לגבי מה אני צריך לכתוב הלאה? כדאי לנסות לזכור את זה, כדאי לנסות לחשוב על זה. כדאי לזכור שכולם עסוקים וכולם מוצפים, אז אני צריך איכשהו לעניין אותו מספיק, ולגרות אותו מספיק, ולתרום לו מספיק ערך, כדי שהוא יישאר איתי. וכמו אני חושב שכבר הזכרתי את העניין הזה, את האמירה הזאת, שאם השארתי בטקסטים שלי מקומות שבהם כשהוא קורא, זה יכול לשאול את עצמו, אז מה? כאילו, זה לא מתחבר לו, זה לא מדבר אליו, זה לא נותן לו משהו ברור, אז יש סיכוי טוב שאני אאבד אותו שם. לא בהכרח האינרציה תוליך אותו מעבר לקטע הזה, והוא ימשיך. אז כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו רוצים לזכור. עכשיו, הזכרתי קודם את העניין של הפורמטים, ועל מה אני בעצם מדבר, כשאני מדבר על פורמטים. אני רגע אשלוף אחד כזה, אופס, לא נשלח לי כרגע, אז אני אפתח אותו מכיוון אחר. רגע. אוקיי, זה אחד מהפורמטים שאני הכנסתי אותם במהלך הסדנה. ואני לא יודע אם יצא לכם להסתכל עליהם, ובעתיד הלא החוק יהיו לי עבורכם גם פורמטים נוספים. אני רוצה רק להתחיל מזה ואני אעבור אחר כך לאיזשהו פורמט אחר. הפורמט הזה הוא פורמט שהוא כתוב יותר כפורמט למאמר קצר או לפוסט או משהו כזה. מה הרעיון בכתיבה בפורמט? הרעיון בכתיבה בפורמט שהיא מאפשרת לכתוב במהירות ובקלות תכנים. ואם אתם מרגישים שאתם נתקעים במשהו וממש לא מתחבר לכם, יכול להיות שאם תנסו להשתמש באחד הפורמטים האלה כאיזושהי תבנית, שנותנת כיוון, זה יכול לעזור. אתם יכולים גם לנסות לכתוב את הפרק שלכם או את הדבר אם אתם נתקעים בו, תיקחו תבנית של פרק או משהו כזה שאתם מכירים מספר שאתם מעריכים, ותנסו להכניס את התוכן שלכם לתוך הפורמט שלו. תסתכלו מה יש בפסקה שהבן אדם כתב, ואיך אני יכול לכתוב אולי את הפרק שלי, את החלק שלי בהקשר הזה. אז איך עובדים בעצם בפורמטים האלה? בפורמטים האלה יש חלקים, ופה בקבצים האלה שאני נותן את הפורמטים, אני בעצם אומר מה עושים בכל חלק. אז יש פה קטע תיאורטי שמסביר מה עושים בכל חלק, מה עושים בכותרת, למה יש כותרת, איך מציגים את הנושא, איך מבהירים את מה עיקרי התוכן ומה עושים. ואז בעצם הפורמט עצמו זה פשוט מקום לכתוב את זה. לצורך העניין, אם אני כותב משהו בפורמט הזה של ניפוץ מיתוסים או כיסוח מיתוסים, אז דבר ראשון אני צריך לכתוב על מה זה, על מה אני כותב. אז אני יכול לכתוב על המיתוס של הרב מחר. אוקיי? ואז הצגת הנושא, רוב האנשים חושבים שאם לא מכרת עשרות אלפי ספרים, ואם אתה לא מופיע בראש רשימת רבי המחר של אני לא יודע מי, אז הספר שלך הוא לא הצליח ואין בו תועלת. אוקיי, ואני יכול פה להרחיב את זה וכו' וכו'. אז אני מציג את הנושא. אחר כך אני יכול פה להגיד למה זה לא. ואז בעצם במקרה הזה אני אבוא ואגיד למה זה לא רלוונטי, ולמה זה מדד מוטה, ולמה הוא לא נותן כלום, ואז אני אגיד מה כן חשוב, זה מה שקרה פה זריקת המציאות, ואני יכול אחר כך להגיד, אוקיי, והמשמעות של זה עבורנו היא, עכשיו, זה פורמט של מאמר יותר, של טקסט קצר יותר. הוא יכול לתת לכם רעיונות, הוא יכול לתת לכם כיוונים. אני נמצא כעת בשלבים של הכנה של חומר חדש, שלא היה בעבר, ותכף אני אראה לכם משהו מזה. והחומר הזה, יהיו בו גם כמה פורמטים של פרקים של ספר, וזה כבר משהו שאולי יהיה קצת יותר רלוונטי לכם. לא בהכרח צריך אותו, אני אומר פעם, זה רק איזשהו סוג של כלי עזר למקרה שאתם תתקלו במצב שאתם חושבים שאתם צריכים אותו. אז הפורמט הזה, יש פה הרבה יותר טקסט, לא, אני גם לא רוצה להיכנס לכל, רק רגע, שינה קצת הצורה. אוקיי. פה יש פורמט דוגמה לפרק. פה בעצם, שוב, מה זה הפורמט הזה? אני מסביר את הקונספט. יש פה קונספט של פרק מסוים, שנקרא חריש עמוק, וזה הפרק שהרבה פעמים יש בספרים שיוצאים כנגד משהו. למשל, אוסנת, זה סוג של פרק שיכול להיות שבספר שלך יתאים לך שיהיה אחד כזה. אני לא יודע אם את רוצה לצאת נגד הממסד או נגד הגישות החינוכיות המקובלות, הלימודיות, אבל בהנחה שאת תרצי, מאוד יכול להיות שזה יהיה רלוונטי לך. מה, אני בעצם
נראה לי חייבת לצאת, אם לא נגד המורים, אבל לפחות נגד מה שלימדו אותנו שצריך להיות.
יפה, אז בואי תסתכלי, אז אם ככה אני אנסה ללכת איתך רגע סביב הפורמט של הפרק, אז אני חושב שזה יכולה להיות דוגמה טובה. מה בעצם הרעיון? מה אני אומר? אני אומר, אני עכשיו רוצה לצאת כנגד משהו, אני רוצה להציע לאנשים משהו חדש, אני רוצה להסביר לאנשים למה משחק זאת הדרך הנכונה ללמוד. אני כרגע מקטין מאוד את את הנושא שלך, כן, גם לא יודע אותו מספיק, אבל לצורך העניין. כדי לעשות את זה, אני קודם צריך להעיף מהתודעה של הקוראים את האמונה שלהם בשיטה הקיימת. ואז בעצם אני משתמש בדוגמה של הפרק הזה, שאני רוצה להעיף החוצה את מה שהם חושבים עכשיו. ופה אני נותן איזשהו רקע תיאורטי והכל, אבל ככה, בלי להיכנס לכל זה, אני גם אשלח לכם את זה, אז יהיה לכם את זה. אבל מה יכול להיות בפרק כזה, למשל? אז חלק אחד, זה מה שאני קורא לזה, הכרזת מלחמה. מה זה הכרזת מלחמה? זה לבוא ולהגיד, אני נגד זה, בצורה מובהקת. למשל, מה שאני הצעתי לך בפייסבוק, כתחליף להודות שלך, למאחורי בספר, זה סוג של הכרזת מלחמה, אני אמרתי במרץ, כי את חתרנית נגד הממסד, ואת מנסה לחולל מהפכה.
כן, אני כנראה אצטרך קצת לעודד את זה, לעדן את זה, אבל ממש אהבתי.
כן, זהו, אני לא יודע באיזה רמה את רוצה ללכת, בסדר? זה לא חייב להיות כל כך דרמטי, גם בסופו של דבר, אנחנו כנראה נצטרך להמשיך לדבר עם אנשים, אז לא בטוח שאנחנו רוצים לצאת למלחמה כוללת כרגע.
אני גם באיזשהו שאלה ורוצה לשתף פעולה עם הורים, אז כדאי שאני לא אהיה כמרה.
אז, אבל בכל אופן, הקטע, אם הולכים על זה, לא חייבים את זה, ממש לא חייבים לעשות את זה, אפשר לצאת כנגד הדעה הזאת בלי להכריז שאני מכריז מלחמה, אפשר פשוט לבוא ולהגיד דברים, אבל אם אני רוצה לצאת נגד משהו, אז זה יכולה להיות הדרך. למשל, אם אני הייתי רוצה לצאת נגד הוצאות ספרים בצורה ברורה, שאני לא, אבל יש לי הרבה ביקורת על הוצאות ספרים ועל הדרך שבה הם עובדים מול מחברים, אבל אין לי כרגע איזושהי מטרה להילחם בהם. אבל אילו רציתי, אילו חשבתי זה מתאים לי, אז הייתי יכול לבוא ולהגיד על ההתחלה שאני חושב שהוצאות הספרים מנצלות את התמימות של מחברים ושמציעות להם עסקאות גרועות ולא תומכות בספרים שלהם וכו' 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 וכו'. ואני הולך עכשיו להראות לכם איך אתם עושים את זה לבד, בלי הוצאות ספרים ולא צריך אותם. הבעיה היא שאני לא יכול להיות בטוח שהקורא שלי באמת יודע נגד מה אני יוצא. הוא לא מבין את המטריה כמוני. ולכן בעצם השלב הבא שאני צריך לעשות, והוא יכול להיות גם השלב הראשון אם אני לא מכריז מלחמה, זה מה שאני קורא לבנות את הבית שלהם. אני צריך קודם כל לבנות בתודעה של הקורא בצורה ברורה את הדבר שכנגדו אני מתכוון לצאת. אז אני צריך להגיד לו, השיטה הקיימת מתבססת על החינוך הפרונטלי שעובד ככה וככה, וזה מתבסס על התיאוריה הזאת והזאת וכו' וכו', וככה כולם עובדים כבר 200 שנה מאז שהפרוסים המציאו את בית הספר, בלה בלה בלה. ואז, אחרי שעשיתי את זה, אני בעצם צריך להתחיל לצאת נגד זה. ופה בדוגמה שלי אני מציע לעשות את זה בהדרגה, אני מציע לא ישר לעבור לדבר שאני מכניס נגד, אלא להעלות את הבעייתיות בהדרגה. אז פה למשל במקרה שלך אולי הייתי מדבר על זה שאנחנו יודעים, גם הניסיון שלנו שבית ספר יכול להיות משעמם ושילדים הרבה פעמים לא רוצים, וכולנו מכירים את המצבים האלה שמפריעים למורים ולא לומדים טוב ובזבזים זמן וכו', אבל אני עושה את זה כי זה בהדרגה, אני בעצם מתחיל לבנות פה את הבסיס לחוסר סבירות רצון ולחוסר הסכמה עם המצב הקיים, אבל אני עוד לא ממש נכנס לתוך, אפשר לעשות את זה יותר או פחות. ואז בעצם אני נכנס לחלק שאני קורא לו פה פיצוץ מבוקר, אגב, בכוונה המצאתי משהו דרמטי כל כך, אבל לא חייבים ללכת לדרמה הזאת. זה החלק העיקרי שהוא בעצם המטרה שלו, זה לפרק את הדעה השולטת. אני מערער אותה, אני שובר אותה, אני אומר, זה לא טוב וזה כן טוב, ומה צריך לעשות ואיך לעשות את זה. ואני יכול, אם אני רוצה עוד יותר לחזק את זה, אני יכול להיכנס לנזקים והבעיות שהדעה הנוכחית יוצרת, שהדעה השלטת יוצרת, כמה זה רע וכמה אנשים סובלים מזה, ואיך זה מרחיק אנשים מלימודים וכו' 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 וכו'. ואז אני בעצם, בפרק הזה, לפי התפיסה שלי, אני לא מביא כבר את הפתרון, הפתרון יבוא בהמשך, אבל פה אני יכול להכניס בעצם את ה... יזכור את העובדה שיש משהו יותר טוב, ואני עומד להציג אותו. אז זה דוגמה, ושוב, בעצם יש פורמט שאפשר לכתוב בו, זה קובץ וורד, שפשוט אפשר לבוא ולהכניס את האלמנטים האלה לתוך הפורמט, ואז בעצם כשאני אומר לכתוב את זה, אז יש לי פרק. אני יכול פשוט להעיף החוצה אחר כך את המסביב, ופשוט להעתיק את הטקסטים שלי חדשה, ויש לי פרק. אז זאת צורה של כתיבה עם פורמט. והצורה הזאת היא יכולה להיות אפקטיבית ולעזור כשאנחנו נתקעים במצבים מסוימים, לעזור לנו להתקדם. עכשיו, הפורמט הזה זה הפורמט הראשון שאני הכנתי, שהוא ממש לפרק. אני אתן לכם, האמת שזה מוצר שאני מוכר אותו, את התבניות של כתיבת מאמרים, שכמו שאמרתי, הם קצת פחות אולי מתאימים לספרים, אבל יכולים לתת רעיונות וכיוונים, ואת התבניות של הפרקים, את זאת כמובן שקיימת, אני כבר אתן לכם, ואת הבאות שאני אכתוב במהלך החודשיים הקרובים, אז תקבלו גם, כמובן, וזה יעזור. זהו, זה מה שאני התכוונתי להעביר היום. ואם יש שאלות או משהו שאני יכול לעזור, זה הזמן.
שקט מצד הקהל.
כל הקהל כולו.
כל הקהל כולו.
כל ההמונים שלנו.
עוד לא יכולה להגיד שיש לי שאלות קונקרטיות, כי אני עדיין בתוך שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל אני...
תגידי לרגע, מה השאלה הגדולה מבחינתך?
סליחה?
מה השאלה הגדולה מבחינתך כרגע?
עם הרעיון שלי לגבי הקבוצה הזו שאני מקימה, אם זה הדבר, אם אני יכולה למשוך אותו לכל אורך הספר. שמצד אחד זה תהליך, שזה מקביל לתהליך שאני עברתי בשנה הזאת, הוא גם מקביל לתהליך שבעצם כל אחת יכולה לעבור. זו גם אפשרות לשתול שם את כל המחשבות והדברים שיש לי להגיד בפיות של נשים אחרות ש... מי שלא מכיר את הסיפור ממש ממש מקרוב, לא ידע לזהות מה שלי ומה לא. גם להכניס מחשבות ורעיונות וראייה של דברים של נשים אחרות, שאני מדברת ומראיינת כל הזמן. שזה פותח, וגם הסיפור של מה שקורה במפגשים של הקבוצה עצמה, שאני יודעת לכתוב את זה כי אני מנחת קבוצות, ואני יודעת איך הדברים מתנהלים, וזה גם מעניין.
אוקיי, נתת המון המון סיבות לעשות את זה ככה, יש איזושהי סיבה למה לא?
לא יודעת, כאילו נתקע לי בראש, ואני אומרת, זה נתקע לי בראש כי זה הדרך, או... לא, זה כרגע זה מה שמרגיש לי נכון. כרגע, אני רק באמת צריכה למקד יותר את הנושאים שיהיו שם, ואת הסדר של הנושאים שזה יעבוד.
אוקיי, אז אני הייתי אומר במצב כזה, קודם כל לכי על זה, ואל תוציא יותר מעוד יומיים שלושה על תכנון כללי, תתחילי. במקרה הכי גרוע עוד תעשי כמה טוויקים וקצת שינוי, אבל אני חושב שכשתתחילי זה יתבהר לך הרבה יותר.
על פניו זה נשמע יופי של קונספט.
זהו, קודם כל זה נשמע לי קונספט, אני באמת, כל הדברים שמניתם באמת, זה נשמע מתאים, זה שיעבוד, אני זוכר את זה מהשיחה שלנו, אבל מעבר לזה, צריך להתחיל לכתוב. עכשיו, אני יודע שאת כותבת כל הזמן, אבל אני אומר, עוד יותר, צריך להתחיל לכתוב את הספר. במקרה הכי גרוע, תעשי בו אחר כך קצת שינויים. ברוב המקרים, השינויים האלה לא יהיו כנראה מאוד מאוד דרמטיים. אבל לא אגיד שלא, שזה לא קיים, אוקיי? למשל, תמי, מהקבוצה של שנה שעברה, היא למעשה כתבה את רוב הספר, ובעצם מה שקרה במקרה שלה זה שכתיבת הספר העביר אותה איזשהו תהליך, וזה היה מצב מעניין, היא בתחילת התהליך לא רצתה לשתף מעצמה יותר מדי, היא ניסתה להרחיק את עצמה מהכתיבה, תוך כדי התהליך היא אפשרה לעצמה כן להכניס הרבה מעצמה פנימה, ובאיזושהי נקודה היא בעצם הגיעה למסקנה שהיא לא צריכה להיות שם בפנים כל כך הרבה. ועכשיו היא בעצם חזרה אחורה, והיא קצת מנסחת מחדש וכותבת מחדש קטעים שלמים. זה מצב קיצוני, רוב האנשים לא מגיעים למצב כזה, וגם במקרה שלה היא עושה את זה מתוך שלמות. זאת אומרת, אני לא חושב ש... אני חושב שהיא הפיקה ערך מהעובדה שהיא עשתה את זה בצורה מסוימת, ועכשיו, למרות שזה כאילו בעיה של זמן ובזבוז זמן, היא מפיקה ערך מהעניין. אבל זה שוב, זה מצב קיצוני, רוב האנשים עם תכנון ותוך כדי התהליך לא מגיעים. אז אני חושב שכדאי פשוט